הקרובים אומרים שגויסתי לרגל סיום קצת חוג להחשבה שעשה כאן שתף איתם כאן קצת ליבור, קצת סיכום, קצת ראייה של ספר אחד של הרב קוק שלא יברכה וזה עוד אמר מראש, אני לא בטוח שהגיוס הזה יהיה במקומו. אני גם אמרתי, מי שבא לדבר איתי, יש אנשים כאן בישיבה שמכירים את משנת הרב קוק, את תורתו, הרבה יותר טוב ממני. יש, ודאי בתוך הישיבה, כאלה שמעבר להכרת והבנת ליבון את המשנה הם הרבה יותר ממני רוכבים אותו גל ואוהדים לעומק את כל המשנה הזאת. אף מכן אמר לי, לא להפך, במקום שבאת, טוב שמי שיש מכיר את משנת הרב קוק, אבל לא מכור לו. אז תבוא, תדבר. טוב, נעניתי לבקשה. זה אומר שנעניתי בגלל אי ההתאמה של סטט סולר, שאלתי אותו, ובצד שני לא פתשש את בקיאות מפליגה כאן, אלא כאדם שמכיר את מידה מסוימת בגדול, בשנת הרב קוק, ושנית, שיצא לעצמו ותלמידיו הכירו מסוימת עם רעיונות יסוד, רעיונות מפתח, לא בשנת הרב קוק אלא בעולמו, בעולם שהוא השפיע עליו, שעיצב אותו. וזה כחלק אינטגרלי מהתאמה ורכישה של מערכת מחשבתית, דתית ולאומית שהיא משנה במידה רבה משנת מערכת תוכנית חיים, תוכנית מחשבה, שחלק גדול מהציבור הדתי-לאומי שלא בגדול רמה זו אחרת אנחנו שייכים. בקשר למגע עם משנת הרב קוק, זה בעצם להתייחס לשתי מערכות. דמה אחת, הרב קוק הוא כמובן אדם גדול בישראל, אדם גדול בתורה, גדול בהשפעה, נשמה גדולה ומרחיקת לכת. במובן הזה, בכיוון הזה, הרב קוק הוא אחד מבכירי ישיבת הלושן בשעתו, שמוש. זה שקיבל עצמו רבנות ביפו, שאומנם לא את היפו של היום, אבל בכל זאת חלק מאותו עולם שבו הרב קוק עוצב ואותו הוא עיצב. במובן הזה הרב קוק הוא אחד ממשיבי בתחום ההלכתי התשובות על הלכות חיל בעולם על ההלכה בן דורם שהנשיא ואחרים שהתמודדו בחלק עם שאלת האהבה הישראלי המתחדש ובחלק לעולם הקלאסי, עתיק היומין, מדבר בסגנונו, הוא מדבר על פי הנחייתו. זה מצד אחד. מצד שני, מדובר באדם שכושר החידוש שלו מפליג ביותר, ושנימת החידוש היא שהפכה אותו אולי יותר כל דבר אחר לדמות מרכזית במאה ה-20-21. רבים העירו ששתי הנימות האלה לא תמיד צועדות בצוותא. אחד מכם ילקח בידו משפט כהן, עזרת כהן, ספרי שתי תשובות של הרב קוק, הוא התקשה להכיר שבשוקו שם זה אותו אדם שכתב את אורות, או שלזכותו נזקפת המערכת, אורות הקודש, שלושה כרכים שלא אפילו כתב אותם, או סידר את הספר, אלא תלמידו המובהק, הנזיר, תת החיות, חיית בנו, סיודו. וכל זה קשה למצוא בתוך אותם ספרים שכאמור חלק משיוכו וזיקתו לעולם של ברוז'ין, לעולם של הנציב, שזה היה פן אחד שזה היה מרכזי. פשוטו של הרב קוק היא כפולה. א', היא מצד עצמו. אדם שאחרי תפס מקום, המקום נקבע ביותר בין גדולי דורו. ולא רק במובן הזה, אלא בגוורדיה של גדולי הדור. הסיפור, פעם סיפרתי את זה, נתתי שאתם רואים מזמן לזמן בית המדרש, בספרייה ובבתיכם, ספרים שנתפסו על ידי מכון ירושלים. מכון ירושלים היה בבית עשה לדפוס של מהדורה חדשה של ספרים עתיקים, או של צהלאו של ספרים שלפני כן לא ראו, וישו שם ברכס שלו גדולי הדור, גדולי תורה. היה אדם אחד, ראש ישיבה מפורסם, ולא בתורה קשה לעצמו, שמי שהציע את שמו כאדם שכדאי לצרף ולחבר אותו לאותה מערכת. ההצעה הזאת הגיעה לרב שם זלמן, והציע ואמר, פלוני אלמני, הוא בתורה וכולי, אתה מכיר אותו, כדאי לצרף אותו. שזלמן, שהיה לא היה תקיף באופיו, הטיל וטו. מה בא וטו? הוא שמע, הגיע לשמועה, שאותו פלוני שרוצים כעת לחבר אותו לבארץ יכול ירושלים, שמדבר על הרב קוק, הוא יאמר קוק, הוא לא יאמר הרב קוק. אדם כזה, שזלמן לא עושה יהיה בזה. אז הנדבר כאמור, והדמות אדם גדול של שמה גדולה, אבל את המקום שהוא תופס בהווי הישראלי, בתרבות הישראלית, מעבר לצד הלימודי, לדעתי בתורה שלו. מדובר באדם שעיצב במידה רבה הגילה החשיבה, דרכי שיפוט ומערכת מחשבתית והיסטורית. אין הרבה מה להגיד על היסטוריה של כנסת ישראל, לא רק היסטוריה של בלון שלו של ספרד, אלא כאן מדינה, בתקופת תנ"ך, בתקופת המשך חז"ל, לא היסטוריון מקצועי, רחוק מזה, אבל אדם שמבחינת הזרמים המרכזיים שהוא לפי עבודתו חשב, לפעמים בתת-זרמים, לפעמים זרמים דומיננטיים, כבש מקום בעולם המחשבה ובתכנים המחשבתיים. חי בירושלים, בשער חסד, כפר מסוימת, בירושלים, הכוונה היא ירושלים העתיקה, הוותיקה. שתפתי את זה כמה שנים כנס ניו יורק, קבוצה של קרסטר רוסלס פורום, שכנס שמדי שנה היה מתקיים, ודנים בנושאים תורניים, מחשבתיים, שמסביב יוצאי מחשבה של אנשים, פחות או יותר כמוני, כלומר אדם, אנשים שעסקו בתורה, מתדייקים בתורה, ובכל זאת עם איזשהו גוון וקשר לעולם המודרני. שנה אחת הנושא היה מנהיגות במאה ה-20, בתקופה המודרנית, אנשי תורה, גדולי תורה, באותם היה. ניתן לשם את הצעת הפתיחה, והיה ברור לכל אחד, אם אני הולך לדבר על הנושא הזה, שתי דמויות שמתנסות מעל ובעבר ומגמדת כל שאר הדמויות. אחת הרב קוק, השנייה מורי חותני רב סובל שישרדו לברכה. בין היתר התבקשה גם כאיזושהי הערכה והקבלה והבחנה ביניהם. אמרתי אז בתמצות, אם באים להשוות שניהם, הרב קוק היה רדיקלי ביותר באפשר המחשבתי, התיאולוגי, הפילוסופי, ושמרן ביותר באורחות חייו. ראית את הרב קוק, לא ראית שום הבדל מבחינת הלבוש, מבחינת אורחות חיים, מבחינת מה קורה, מה עושה. אותו כובע, אותו מילים, אותם מקומות שלהם הוא נכנס ושבהם הוא הדיר את רגליו. אפשר לדבר על שני מקומות שמספיק רחוק מהם מבחינה רגשית, שבכלל לא היה נכנס. ושרב זכרו לברכה בדיוק ההפך. פשוט תיאולוגי הרבה יותר שמרן מאשר הרב קוק. מצד שני, אורחות חייו הרבה יותר תואמות את הבוסטון ואת הברוקלין, שבתוכם הוא חי. מתלבש ככה כמו שאתם רואים אותי. נכנס בכל מיני אתרים מהם מזוהים עם תשואות שלא היו לרוחו. וזה הבדל מסוים. מי שסיפר פעם ראש ישיבה וישיבה אחרת סיפר סיפור אודות הרב קוק, שאני לא בטוח אם הוא נכון, אתה אומר שאתם מספרים שמי שהביא אותה, הביא אישה לראות אותו, רוצה להתרים את האישה הזאת, את הגבירה, לתרום למסדות של קרובים לליבו ולרוחו של הרב קוק, ושהיא אישה לפניו, שהוא עשית את מבטו. מה כתוב רק שאדם שמונה מאות ליד האישה כדי שיכול לראות אותה יותר טוב? זה הוא סיפר הרב קוק בכלל. הרב בכלל, כל כך רחוק בין מחשבות כאלה, ריזום כאלה, זה הפרט קטן שמזכיר אותו. את אורחות חייו, במסגרת קיומו של הרב קוק, הייתה כאמור בגאולה, בירושלים. אבל כבר כמה גידולים. בא במזרח אירופה, במזרח אירופה ישיבתיה בדמו ובנפשו. בהמשך מצא את עצמו באירופה בשעת המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, שוויצריה ואנגליה, בדם סיום נלכד שם בזמן המלחמה, וזה נראה מאוד. אבל ככה שהותו מבחינת מקום מגורים, הוא היה אדם תקופה מסוימת בירושלים, רב יפו, מקורב ומרצב את ההתיישבות בשנות ה-20 ואילך. בכל נימי נפשו מקורב לארץ ישראל כמציאות, כחברה, כנושא מחשבתי, ערכי, מטאפיזי, מיסטי. מתן ביטוי לפועל שני תושבי היבטים, בארץ הוא היה מסתובב בין היתר במושבים, במושבים, קיבוצים וכדומה. הוא ראה כמשימה לחדש לרומם את הארץ שהוא ראה אותו פעם את העזובה וחריבה, איך שאמר זה בתשעה באב, ושבאמת קיץ הוא ראה את עצמו כחי בתקופה משיחית למדי. וזה הוא ראה לא כמשיח לבוא על ירים הרי מבשר, אלא דמות חייו, לבין עיניו. בנקודה הזאת, הזיקה לארץ ישראל הייתה אחת הנקודות המרכזיות בשקפת עולמו, ואחת הנקודות שהפכה אותו לדמות שנויה במחלוקת. חבר טוב שלי, למד ביחד כבר במצווה, היה בארץ לביקור, גם בארצות הברית, בא פעם לביקור, וכמה חברים משותפים שלו ושלי היו גרים בירושלים, בואו יבקר אותו שבא. פעם אחת הוא בא ואמר, דבר תמוה. הוא היה, כשנמצא כאן, היה מתאכסן בערך במטסדורף, שזה איפה סוף ירושלים, באיזו תחנה מרכזית. הוא אמר לי, דבר תמוה. מאותו בסיס ששם הוא מתאכסן במטסדורף, אם אתה הולך קילומטר או שניים, כיוון אחד, שם נפקו, קדוש חסיד עליון, דמות הבולטת, דומיננטית, נפלאית. אתה הולך קילומטר או שניים לכיוון הפוך, בתוך לב ליבה של גאולה, נפקו. הוא ידע את זה, הוא חושב שהוא עושה דברים של שמיים, שבכל מקרה הייתה כדאיות שלו במישור האישי לשלם את המחיר כדי להשיג את הצבורה, את התנופה, את התרומה שלו שירוב הגאולה שבעניין הארץ הנגלת. למה שירים מחלוקת? היו כמה מגזרים, היו כאלה שראו בו דם ש... למרות שאמרתי שזה מתלבש כאילו חי עדיין ולוז'ן, שפרץ זה עולם, פרץ את המחיצות שבארץ הולכות ונבנות, יצא מחוץ ליישוב הישן ולתוך היישוב החדש, שהוא לא רק נכנס אליו, אלא הקים אותו על רגליו, במישור המחשבתי. ובמידה והיה בתור ירושלים מריבה, מחלוקת, בין אלה מעולם התורה שראו את המעבר מישור ישן לישור חדש כמבורך, כבריא, ראה אותו כמוביל כל תנועה בכיוון שבעצם מודרניזציה. אם היום אתם קוראים בעיתונים בקשר לרבנות ראשית, זה בייבי של הרב קוק. אבל תשמעו לא רק, זה בייבי שלו, אמר ביסס את זה. אז הלך בעקבות הרמב״ם. עם מחדש שקראת ימות המשיח, אם כי עם לא תפיס את דף כזה, אבל שיהיה חידוש הסמיכה, סמיכה נפסקה בצד מסוימת, בזמן מסוים, ובצורה מסוימות צריכים דיינים סמוכים. לא היו דיינים סמוכים, מה נעשה? אז רמב״ם חידש עשר פסוק. שושותי ראשון יצא כבתחילה, אחרי כן יגבר עיר הצדק כיד נאמנה. תגובתו של ישעיהו. ברמב"ם כתוב שקודם שהוא שופטה ראשונה, ואז תהיה בית המשיח, עיר הצדק, כי היא הנאמנה. רמב"ם לקח כאן פסוק יבש, בעיה יבשה, והכניס בה איזה חיוץ רבי. אבל הרב קוק אמר, רבנים בארץ, בארץ הקודש כעת, זה הפסוק, שהוא שותה גם ראשונה, לא בא להסביר מה יהיה כל דבר אחר כך. אלא פה אנחנו נראה יד גואל, יד גאולה. רבים את זה לא אהבו. יש שהיה להם קשה מאוד עם תפיסותיו התיאולוגיות. כפי שאמרתי, ספריו, ספרי התשובות שלו, אני פחות יודע ספרי הלכה שגרתיים. אפילו כשהוא כתב, יש תשובה מפורסמת שלו, הוא כתב בסן גלן שהיה בשוויצריה, שם הוא כתב על מה אפשר לשנות בהלכה, מה אי אפשר לשנות. אבל גם זה נכתב, זה נושא דומה מודרני, הוא נכתב כאילו זה היה בפולין שהמאה ה-16. וכאלה שזה לא אהבו, מפני שההלכה נדחקה הצידה, הרב קוק מדבר לא עם ההלכה, אם כי הוא חלק ממסורת ההלכה, הוא ישב לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש שוב בזה תעוזה, כבר דיברו בין הגאולה, כאילו, הוא לא רבה שהוא הגואל, אבל שהוא חי בדור של הגואל, זה הוא כן אמר. היו רבים שחשבו שאין בכך שום זלזול והתרחקות וגימוד של ההלכה בסוד ההלכה, ומתוך כך התנזרו ממנו. היו כאלה בכיוון אחר לחלוטין שלא אהבו את זיקתו או את חוזר זיקתו, וזה בא לידי ביטוי בהרחבה באורות כלפי התרבות הכללית והמוסר הכללי. אחד הדברים שבו בולטים באורות זה לגבי הרבה הגאולה והמוסר, אבל כשהוא מגיע לדבר על המוסר האוניברסלי, הכללי, העולמי, זה דיבר בזלזול ובבוז. ואותם אנשים שבחינת זייר שלו להלכה הרגישו אדם משלהם, כשהגיע לזה, אמרו, זה לא זה, זה שאנחנו. הוא בחלק, וזה התחבר באותה נקודה, הוא היה אדם שניתן למצוא בכתביו ציטוטים מבודהיזם, מהינדואיזם. אדם שקרא את הגל והיה די קרוב בתפיסה ההיסטורית הגליאנית. הגל חי באמצע המאה ה-19, זו תקופה שבה קוק קנה לו ירושה ורכוש אינטלקטואלי ערכי בתור בחור צעיר. אין זה פלא שעורר תגובות מגוונות ושונות, שרבי מצד אחד ראו בו גואל מושיע, נביא, שופר, התקופה החדשה, ומה עוד שהוא דיבר בשפה כזו. אחד הדברים שבולטים בכתיבתו של הרב קוק זה הסגנון. זה דרך אתם מגישים את זה שתורים אותו. לי יש כאב ראש. אחרי כמה דקות אני... טוב, יש כאלה, יש מי שכאב ראש מקבל מהתכנים, יש מגמי הסגנון. בכל אופן, זו שפה גבוהה גבוהה, דיברת על הגל, יש דברים דומים. אבל, כפי שהזכרתי לפני כן, מקומו של הרב קוק זה לא היה בגלריה, בגוורדיה של גדולי תורה או של גדולי הרוח. זה אדם שכבש לו מקום ביהדות המתחדשת, וידו שניים שלמים, היום השפעתו קצת דועכת. היה זמן של הרב קוק, דיברתי באחד עם טיפה סוגר, זה האלף והטף, כל מה שרק ציטטו את הרב קוק, זה כבר נצטרך לדבר שום דבר. פעם הייתה שיחה עם זוכר ואהבות לזכרו לברכה, ואני רוצה לדבר על צבי יהודה והדברים האחרים, אז הוא אמר לי, יש משהו באגרותיו של עלייה, שהוא היה איזה נושא שרים במחלוקת, מי שבא מצטט ראייה הלכתית, מצא משהו, קטע, באגרות הרב קוק, אז הוא חשב שבזה כבר כל הוויכוח הסתיים. והוא היה נחוץ מבחינת מיקומו בהיסטוריה האינטלקטואלית והחברתית, היא עוד תקודה פשוטה. אני יודע, קורא לכם שבזמן לזמן 31 שרבה בישיבה, מה שהיום נקרא חרדים, ואחד הדברים שהוא שם על השולחן כדי להראות לך שאתה לא בסדר, זה פשוט תבוא ונראה. נעשה איזה חשבון, איפה יושבים גדולי התורה. ולהם אומרים, לאן יש, כבר יש, כמה זו הודעה חדשה, ומי יש אצלכם? זה טיעון שהוא קצת בא לקנטר, אבל שיש לו במהות. אז יש בזיפשו החדש, לא חסר להם איזה חזן איש. ויהיה להם חזן איש עם חולקים על הבן קול, לא שומעים בקולו. ולא חסרו להם הרבה אנשים אחרים, אבל היו כאלה שצמו למנהיגות בעלת שיעור קומה, ואיפה הם? אבל את הציבור הזה, שהאות עצמו יושבי בית הכנסת, יושבי בית המדרש, ישיבות כמעט ולא היו אז. כמעט ולא היו. הקור נפטר ב-35, תבדקו, נעשה בחברה ודת, אחד בריאלן שכתב, שהוא משמע היה ולא היה. הרב קוק שימש להם כדמות סמכותית, ניתן לחלוק עליו, ניתן לזלזל בו. טוב, זה אני רק אומר בסתירה כללית. נעבור למשהו מבחינת טקסטואלית ותבינו למה יש לי פעמים כאב ראש. אני אקריא לכם קטע ותראו לי מה תגיעו אתכם. קטע הוא בתחילת הפרק השני, אחרי הראשון שזה בארץ ישראל, השני שעושה המלחמה. יכול להיות שאתם קצת צמאים, אתם קוראים לזה מה זה המלחמה. בהי הידיעה יש מלחמה אחת. יש יותר מה אחת. אבל תבינו שהקטע הזה נכתב, היה באמת רק מלחמה אחת, מלחמת העולם הראשונה, שבמוסתה הקוק ייצב חלק מהשפפותיו בתוך אורות, לגבי נושאים חברתיים, מוסריים, היסטוריים. אני לוקחת את הפסקה הראשונה, אני לא יודע בדיוק מתי זה נכתב, אבל צריך להניח אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהסתיימה ב-18, או במצעד המלחמה עצמה, בכל אופן לפני שנת 20. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, ערשים, נכחדים מהעולם, העולם מתבשם. כל התור נשמע בארצנו, היחידים הנכפים, הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שסף המלחמה יש בו ממידת מצד צדיקים המכפרת. עולים הם, אותם צדיקים שנספים במלחמה ולא רב בכפם. יש ממידת מצד צדיקים המכפרת, עולים הם למעלה, בשורש החיים, בעצמות חייהם, מביא ערך כללי לטובה ולברכה על כלל בניין העולם, בכל ערכיו ומובניו. ואחר כך, בתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ועגלי משיח מתגלים ביותר, לפי ערכה של גודל המלחמה בחמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לעגלי משיח שבא. מלחמת העולם של עכשיו, אחרי דבר הראשונה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים הורד קץ הגאולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, תשוקת אמת ובהיגיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה פלאית במלחמות הללו בייחוד. מה המלחמות? לא יצדקות, שתי רשויות, רפואות, דברת תהילות, אדון נפלאות, המחדש ותבוך היום תמיד את הסדר ראשית, אור חדש הציון תאיר, ונשיח כולנו מהרה לאורו. זה תיאור התייחסות ותגובה מלחמת העולם הראשונה. הייתה מלחמת העולם הראשונה, היא הראשונה היסטוריונים שהם כותבים, סופרים כשהם מתארים, משתמשים במונח עולמי. First World War. זה משהו ייחודי, מלחמות היו גם לפני כן. אפילו במאה ה-19, מקונגרס וויינה ב-1915 ועד 1914, זה עכשיו תקופה של פקס בריטניקה, המאה של השלום של האימפריה האנגלית, שיר השלום העולם. כל זה התפוצץ ב-1914 בערך. מלחמה שנספו מיליונים. רק בקרב אזור ורדון קרוב מיליון וחצי נשמות של צדיקים שהזכרתי לכם הלכו לעולמם. איך זה נקרא? אם אתה קורא את הקטע הזה, מי שמריח גוף באחד מיליון וחצי שיש פה, אתה נקרא כאילו הולכים בחגיגה גדולה, מתגלה אור השם, יש כמה כאלה שנספים בדרך, אז זה צדקת צדיקים שמחפרת. הפלא ופלא. יש שאלה שנייה שאדם שואל את עצמו, אני כבר שואל את עצמי. אנחנו כל הלך לעולמו, ב-1935. כלומר, שנים אחדות, לפני פרוץ לא, המלחמה היחידה במינה, זה היה ב-39. אבל קרוב לכך. הקטע הזה נכתב, שלא הרב קוק, לא אף אדם אחר ברמה מנהיגותית נתן את הדעת מה שנקרא ככה. באנגליה לא צ'מלין, לא צ'רצ'יל, בארצות הברית לא הרדינג ולא הובר. ואין להתפלא אם הרב קוק קדוש ונפלא כמו שלא היה, לא צפה את המלחמה הזאת, לא צפה את השואה, לא צפה את ההיסטוריה העקובה מדם מ-1939 עד 45. וזה מעורר עליי כמה שאלות, אבל לא שלא מציין. אי אפשר לבוא אליו בטענות בדבר כזה. אבל אתה למעטבת, לא כן. יש קטעים אחר כך שמתארים את העולם הנפלא שהולך ונרקם. עולם נפלא. מה נפלא באותו עולם? מבחינה כלכלית, זה סוף החתונה. זה תשובה של המשבר, דפרשן שנקרא. מבחינה המצב הבינלאומי, אותו שלום נפלא שדבר עליו, בתקופה של הבנייה המחודשת, מצוות, גרבניה, איטליה וכו'. אבל אם אתה קורא באות, לא שום מושג על זה. שוב, התחושה היא שהעם הולך ונפלא. כל זה הולך ונפלא, זו נקודה אחת, שכל מה שיש לאדם להגיד, אודות המצב הבינלאומי, המוסרי, ברמה אוניברסלית, בכל זה אתה מתעלם. והכל בנוי הדבר אחד, שבארץ ישראל הולך יישוב ומתחזק. אז כמובן, אנחנו ישראלים, גרים, ישראלים שנולדו בארץ, מי שנולד בארץ אין לו חובה מוטלת לכתוב נבואות על מה שנעשה באירופה, מה שנעשה במזרח הרחוק, ודאי שלא. אבל אם כותבים, זה אחריות. זה מעורר שאלות לגבי האיזון שהמציאות שמתקיים לנגד עיניך, שהבנתה והכרתה בהישג יד, לבין תמונה שבדמיונך נפלא, מתוך שאתה מדמה בנפשך, שאתה שופר גאולה, שוקל אחד מול השני, או לא שוקל. תראה אם כל הסבל ששטף את העולם באותה תקופה, ואתה שם בצד, הכל פשעים תכסה אהבה, הכל סבל תכסה גאולה. יש פה קושי מסוים, אמנם להבין כמה דברים שעושים בספר, להבין מה מילולי, לדעת מה השקפת העולם, מה עקרונות, מה הפרטים שמיושמים, למה הכוונה, כמו שנכתב כאן, יש לו גאולה וכו' יכול להתפתח. אבל זה אפשר להבין. יש מי שקשה לו לעכל את זה. אבל לפעמים הקושי הוא קושי אינטלקטואלי, לפעמים הקושי הוא קושי קוגניטיבי או ערכי. אבל כשאתה נתקל בצד הנקודה שהייתי שמתי פה על השולחן, כמה מתחיל הקושי האמיתי? והאם בראייה טוטלית ובקיפה וגורפת, אנחנו יכולים אמנם לקבל דברים כפשוטם ולהתעלם מכל מה שמסביב? אומר את הדברים, זה קושי שמיני קריאתי הראשונה את אורו שהייתה לי. אני פשוט התקשיתי, ודאי מתקשר. אני לא ידעתי שככה ניתן לכתוב דברים, כשהעולם הולך במסלול של חורבן, של אובדן נפש וכו'. ושלא תהיה אי הבנה. לא, חלילה, אני חושב שצריך להתנתק בשנת הרב קוק, בגלל מה שכותב כאן על מלחמה וכדומה. אבל לבלוע את הדברים באותה שמחה ודיצה שבהם הם תוארים כאן, זה איך שבעייתי. מה שנוגע למה שמופיע בחיבוק כולו, יש לו דברים מאוד מאוד עשירים, מאוד מאוד עודדים, מאוד מפיחים אהבה ותקווה. אבל המאמצים שנעשו כדי לתאר את הכל כחלק מתהליך גאולה, זה במציאות שלנו כיום, נדמה לי, קשה. ציבור שגדל על ברכי משנת הרב קוק, אני מתאר לעצמי לא מרגיש כפי שהרגשתי בשעתו. וחס וחלילה שבגלל פגמים שנים נראים אומנם מאוד משמעותיים, שנתנתק מהמערכת האופטימית, החיובית, גם אם לא חושבים על זה במונחים שרב קוק עצמו חשב עליהם. כשהוא מדבר כאן, גם בהתחלה, גם בהמשך, על אשכול של מונחים מלכי יסוד, הלכות יסוד. יש שעים אחרים. למי שמגיע לארץ מחוץ לארץ, גם הוא לא מגיע. אם אדם נכנס לביתו, נכנס לבית מדרש, רואה ש"ס, רואה שולחן ערוך, רואה רמב"ם, וכל זה, כל המפעל העצום הזה, תרומתו המרכזית של עם ישראל לתרבות העולם, הכל זה אנחנו צריכים לא חלילה לשים פס, זה חס שלא, אף הוא לא עשה, אבל לגמרי מדינה מסוימת. מה שרק הוא כותב כאן בכמה נקודות, זה על חיים במערכות. כלומר, גם כשמדובר על תופעה בודדת, הוא מעדיף לא לראות כבודדת. היא משתלבת בכל אותו עולם שבתוכו השפעת ארץ ישראל, רוח השם שבאותה ארץ ישראל, השפעתה של גאולה, זה נותן לנו את המערכת שבתוכה כל הפרטים משתלבים. זה נותן תנופה אדירה, תנופה עצובה. ולמי שנולד במדינה קטנה, מבודדת, אם הוא נולד סין או בארצות הברית, הוא מתחיל לחוש שמשהו הפרופורציות לא תואמות, ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אבל המספרים לא תואמים, בסין יש מיליארד ורבע גויים, בארצות הברית רק 300 מיליון. המספרים לא תואמים, אבל מבחינת מה שנגד אדם שיהודי צריך להיות, הוא מתחשב בתרומה שהיהודית, ההיסטוריה האנושית, וההיסטוריה הזאת, היסטוריה שרב קוק מתעקש על זה, הוא לא בא לכתוב תולדות צרפת או רוסיה. הוא רואה את עצמו כותב היסטוריה של של העולם. אז כשאתה מפנים את הייחודיות של כנסת ישראל ושל השפעת הייחודיות הזאת על העולם מסביב ועל ארץ ישראל, עם ישראל במרכז, זה נותן כוח, זה נותן עוצמה, תנופה רוחנית שמתרגמת להתמודדות נפשית וטכנית. אחד הדברים שבולטים בראש זה יכולתו של הרב קוק, הוא אצלו בכך. לראות מצד אחד הפן הייחודי שלנו ושל ארצנו ושל עמנו, ולצד זה לראות את עולם המושגים ועולם הערכים והפעולות של עולם הגדול. עולם הגדול חי עם סוג של כלכלה, עם סוג של פוליטיקה, עם סוג של מוסר טכני, פורמלי, הכל בכמה אוקטבים למטה משלנו חיים. ואז הוא עודד ומתעלם טוטלית לדברים האלה, מכיר בהם, אבל לא מעריך אותם. הוא יודע, הרב קוק יודע, על תולדות האנושות הכללית באירופה, באפריקה, באסיה, הרבה יותר מאשר דרך ראשי ישיבות או אנשים ברמתו התורנית יודעים. אבל בטוח שהוא יודע, יותר קל לו לזלזל. עד לפני כן דיברתי על תגובות שונות שיש דבר שרב קוק. הנקודה הזאת, אורות, מוביל את המחנה. צריך לומר, במידה ויש דברים שהם יותר קשים לעיכול, גם למי שיכול להזדהות, רוצה להזדהות, עם הרבה מן הערכים וההלכות שרב קוק שם בפנינו, מי גם שנקרא דורות הקודש, שצריך לפני כן, או אפילו מי שיקרא ספר ש... לבן עזרם, לא אוהב אותו, אורות אמונה, לא יקרא קטעים כאלה שישפיעו עליו ויציבו אותו לעתים. הדבר הזה, אורות הוא צועד לפני המחנה. הספר הראשון שפתח עידן של ספרים ושמחשבה ושבאמצעותו הספר שימש כבנוף חינוכי ומחשבתי שבאמצעותו הצליחו הרב קוק ואנשיו ושלוחיו להטביע גושפנקה ברורה על התקופה, הציבור את הציבור מישהו בתקופה. אבל דומני שהיינו מפיקים יותר תועלת ופחות מתמודדים לו הציבורים שעולים היו רבויי קצת יותר ענבה, כשמה בענבה לאומית, מביאים בתנ"ך, נדמה לי לא בעיקר בעזבים האחרונים, לא הניפו את הדגל הלאומי באותה מידה. גם כשכל זה יצור בכך. תקופות אחרות קשות מאוד, שדיברו עליהן נביאים. אבל רבים ראו אותם, אפילו אלה שכתבו הקצועים קצרים, תקופות עמוס ודמיקה. אבל שבפיק נביאים, נביאים והביקורת לא באו כדי לרומם, או אך ורק כדי לרומם את סגולות כנסת ישראל, אלא כדי לשים את הדגש, כמו שעמוס, רק אתכם ידעתי במשפחות האדמה, כי נבחור לכם כל עבודותיכם. במה הזאת נדמה לי, לו היא הייתה נמצאת בצורה יותר משמעותית בתור ספר בורות, הייתה תרמת יותר לעיצוב רוחני, מוסרי, לרוח השם, כפי שהרב קוק מדבר. ברוח שזה יותר מודעות לבעייתיות של האיזון שיש לנו לפעמים ופחות רעבתנית יוצא במובן הזה. יש לי בעיה חינוכית, זה אני מסכים. מי שחונך אך ורק במשנת הרב קוק, אז התחושה שלו, שהצו הזה נפלא, שהוא נמצא בחלק מכנסת ישראל, יכולה להיות יותר חזקה, יותר אמיצה, מאשר מי שחונך הרבה ספרים וחושבים אחרים, שפחות מופעמים על ידי רוח הזמן, עדי האתגרים המוסריים והערכיים שעומדים בפני הדור בדור מסוים. חושב שמעתי לפני כן, אני חושב שאפשר לבוא בטענות לרב קוק, שלא צפה מראש. אבל אני מדבר לא רק על מלחמה. הציביות של הרב קוק מפקיעה שחקים. אתה קורא דברים על כיצד העולם יהיה מושלם ונפלא ויפה, ראש הראשונה בעולם היהודי, ואז אתה שומע ברדיו עיתונים, איך שאחד רימה את הממשלה בכמה מיליארדים ואחד רימה בכמה מיליונים. ושאל את עצמך, האם זה מה שהרב קוק חושב? יש לי אתגר, זה עוד פעם אתגר חינוכי וערכי, אבל תחומתו של הרב קוק, אדם שהפיח רוח חיה, תקווה, תחושה של אתגר שבניית אומה זו תשובה עצובה לעולמנו, גם במישור האישי, גם במישור הציבורי. אני יודע אם אני מדבר כאן בדברים שלא היו צפויים, אבל צפויים או לא צפויים, שיש לו להעיר בהגשה ש... תחזור רגע על הקטע שבחרתי להקריא לכם. אתם אותו ולא אפשר לכם. כן.
כשהרב קרא את הקטע הזה באורות המלחמה, הרב באמת חשב שהרב קוק שמח מכל מה שקורה במלחמת העולם הראשונה, זה קשה להבין ככה, לא? שהוא שמח, יכול שהרב קוק שמח מזה שאנשים מתים והכל עליז. אני מניח שהוא גם לא היה לא שמח מהמלחמה הזאת. פשוט איזושהי נימה אופטימית בכל מה שקורה. גם זה לטובה.
זה לא מה שהוא שמח. יש קטע אחר כך שהוא מדבר למה שיותר שמחה מה שיש כאן. יותר מזה שהוא כותב במודעות על הסבל שקורה. אבל שאלתי, האם מי שבא לתאר או להגיב יצא תמונה, שהתמונה יכולה להיות כזו, אנחנו חיים בתקופה איומה נוראה, לא היה דמים כזו בראשית דרכה של ההיסטוריה. אז אמנם אנחנו מודעים לכך וכתוב מאמינים יכולים להבין שידה של ההשגחה כל מה שקורה בעולם, אז אנחנו מקווים ומאמינים שמזה תצמח טובה לעולם, לעם ישראל, יזרז כפי שמשיע וכו'. הקטע הזה, אני לא מוצא את ההזמין הזה, רק התחושה שבאמת הייתה כאן.
אפשר לשאול על דבר אחר, על... אולי הרב ציין שהוא לא מזכיר את הדברים השליליים במציאות. מה לגבי עצם התפיסה שאפשר, אדם בזמן מסוים יכול לזהות תהליכים, עצם זה שמיכה שהוא קורא לזה חבלי משיח, דור של גאולה, את זה הרב מקבל כאילו. אנחנו, הראייה ההיסטוריוסופית שדיבר עם הגל, שכאילו בכלל שהאם יש לנו את היכולת הזאת לבוא ולהצביע שאנחנו נמצאים בכלל בתקופה כזאת. עכשיו, אם נגיד שכן, אז אולי זה יותר ניתן להבין שיש מהלך שלם מתחת לפני השטח ועליו הוא מדבר, והוא לא מדבר רק על המציאות הנגלית.
אני לא יודע, אני לא שאלה שאתה יכול להכיר אותה בקרוב. יש אנשים ש... הרב קוק אישית, המתלמידיו ותלמידי תלמידיו, שמדברים בביטחון עצמי של אחרים שלא מאותו בית מדרש, נראה להם מופרז. זה נכון. אני מבין שלא הרב קוק היה כאן, אני יכול לשאול אותו. הוא אומר לך ש... העוצמה של הדברים היא כזו ש... זה מוכר להיות כזה משיח. יש סיפור שחיים פעם נסע ברכבת, יש שני יהודים פשוטים והתווכחו על הצעות שהיו ליהודים במלחמת והמנצ'ביקים והבובגים ורוסיה וכל מיני דברים אחרים. אמר אחד לשני, איי, הלוואי שמשיח כבר היה בא בזה. לפחות זה היה בזה. הגשתי לרב חיים ואמר לו, תשמע, בשנה בסוטה יש רשימה של כל מיני דברים שיקרו, וחבר עקבית המשיכו. לא כתוב שם שדם יהודי יישפך. אז זה נשמע, אני רואה שאתה מחייך, נשמע קצת נאיבי, קצת לא. ואמנם אני לא מבין שרב חיים החליט ללכת כיוון הפוך. אבל מצד שני, הוודאות הביטחונית וקריאת המפה, זה... זה בעייתית כשל עצמה. יש מתלמידי תלמידיו שיכולים לקחת פסוק ביחזקאל, הפרק בעמוס, ואומר לך בוודאות, זה בדיוק תואם את השקפת העולם שלהם. זה גם מקומם אותי. אבל את זה אני יכול להבין. אני יותר מתקשה עם מה שזכרתי כזה.
הרב, דיברת לפני כן דיברת על איך שאנשים מרגישים שעם ישראל יכול, הוא שולי לעומת העולם. איך היית עונה לבן אדם שהיה אומר לפניך ש... יש לו הרגשה שעם ישראל הוא שולי, מה היית עונה לו, איך היית עוזר לו?
עם ישראל מה?
שולי, שולי לעומת שאר העולם.
זה שני דברים. דבר אחד זה נושא של אמונה. אבל שנית, חלק מאמונתנו באמת בנויה, בנוי, על הייחודיות היסטורית שעם ישראל, הגוי מפורסם של ארנו טוימבי, טוימבי היסטוריון שכתב ספר היסטוריה היסטורי, שהוא לקח 21 תרבויות מתקופות ערביות, וכל אחת הוא ניקם מפה כללית. כשהגיע לדבר כנסת ישראל, למרות העובדה שהוא היה אדם שלא כל כך אוהב שלנו, והיה לו ויכוח מפורסם נגד יעקב הרצוג, אבל הוא אמר, הדבר הזה זה בכלים רציונליים, בכללי ההיסטוריה, אין את זה אחרי. זה דבר שאני חושב שיהודי מרגיש, צריך להרגיש. האם כל גוי מרגיש את זה? גוי שישאל אותי, אני אומר לו, אני מבין שאתה גוי, אתה רואה את הדברים דרך משופיים של גויים. אני רואה את המשופיים, את העולם, דרך ההיסטוריה, דרך ייחודה של כנסת ישראל, ההיסטוריה הייחודית שלה. העם בוודאי ישכם הרים והתחשב, מה שגוי אחר, מה שבלם ראה, זה נהיה כאילו רב. האם זה ישכנע כל גוי? לא. צריך לשכנע את היהודים.
הכתיבה של הרב קוק היא בדרך כלל כתיבה מאוד רגשית או נשמתית, שהוא לא יוצר איזונים, כמו שהרב אמר. הוא מאוד מאוד אופטימי, אבל לכאורה ניתן למצוא מספיק פסקאות שבהן הכיוון יהיה הפוך לצד השני. הוא ידבר רק על על הסבל אולי שבמלחמה. שאלה אם הטענה של הרב היא, אם אפשר לקרוא פסקה ולהגיד יש פה תפיסה מוטעת, או שאולי הבעיה היא בעריכה, שהעריכה יצרה איזושהי מגמה ש... לא הביאה גם פסקאות שהן ב-100% הפוכות לכיוון השני.
יש לי השאלה הזאת שרוצה לשאול את הרב קוק. כשמי שכותב משהו, זה אחריות. אתה צריך להבין, אתה חושב ככה, אתה כותב ככה. אתה צריך לשאול את עצמך, כיצד זה ישפיע על מי שיקרא את זה. איך הוא יראה את זה? אם התקופה שתחושה שלו תהיה הקהל העורך כפי ש... אבל הכותב דיבר דברים נפלאים. מה אחד? אם התקופה, אם התקופה שמי שיקרא את זה, זה שחבל, זה לא באוזן, זה... אז הוא יהיה פחות סלחה ממך. האם אתם מרגישים כציבור שקריאה של הספר הזה, במדבר ספציפי של הספר הזה, על כל מרכיבה, ויש פה חלק גם כדברים אחרים שמגיעים לסכומים אחרים. היה אז לקדושה. דיברתי לפני כן על הרב ועל הרב קוק. די שונה. הרב קוק מתחיל, גם הרב, גם הרב קוק יש שם קרבה נפשית לקדושה. אבל מכיוונים שונים, משהו שונה. הוא מדבר על הקדושה שבטבע. כל הטבע הוא קדוש בשבילו. במיוחד כמובן ארץ ישראל. בארץ ישראל, לא נראה החברה שבה, אבל כל העצים והאבנים, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד גלויה, בפרק הראשון. מה אתה צריך לעשות בכל היותר, זה להתחבר עם הקדושה שקיימת. בבת הרב, אתה אמור ליצור את הקדושה. זו יהיה קצת שונה. לחשוף אותה או ליצור אותה. ומה שעשיתי לשאול, האם אתם מרגישים תחושה של התרוממות, של התפעלות. זה עזר לכם הרבה, אבל... רציתי בוקשים את זה. טוב, אני אתן לכם אתגר. אוקיי, זה סיום. עוד מעט יש תקופה של פינת זמנים. תקחו אתכם את הספר, תקחו אותו עוד פעם, נפגש באלול, תאמרו לי אם אתם חושבים שאני הגזמתי, שאני לא הוגן, ואני שמתי לכם איזה מלכודת בדרך, פשוט צריך לומר, לעמוד בסירובי. לא. יש הרבה הרבה דברים שלא יכולים לתרום לפיתוח אישיותנו. אבל יש גם כמה דברים ש... לא יבשמית אותם, יצא לרוחים. טוב, כתוב לכם.
Thank you.